אנחנו עוזבים את נושא איסורי הנאה שעסקנו בעריכות רבה. עוזרים למשנה. המשנה בתחילת פרק שני הביאה את דעתו של רבי יהודה שאין ביור חמץ אלא שריפה, שחייבים דווקא לשרוף את החמץ, אבל חכמים חולקים ואומרים שאפשר גם לפזר את החמץ ברוח או להשליך אותו לים. תניא, דף כ"ז עמוד ב' באמצע. אמר ביהודה אין ביור חמץ אלא שריפה, והדין נותן, יש בזה קל וחומר, סברה. מה נותר שאינו בבעל יראה ובעל ימצא, בכל זאת הוא טעון שריפה. חמץ שישנו בבעל יראה ובעל ימצא, לא כל שכן שהוא טעון שריפה. אז הוא רוצה ללמוד את זה מקל וחומר. אמרו לו, כל דין שאתה דן תחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין. זאת אומרת, אם בקל וחומר יוצא שאתה לא רק מחמיר אלא גם מקל בסוף, אז זה לא ברור שיצא פה חומרה. זאת אומרת, אם אתה ברור שיחמרת, אז יש פה קל וחומר. אבל אם יצא כולה מהקל וחומר שלך, אז אתה לא יכול לבנות את הקל וחומר. ופה יוצאת כולה. מה הכולה שיוצאת? כי אם אדם אין לו עצים לשרוף, אז עכשיו יש לו כולה שהוא יושב בתל, אומר אני מצטער מאוד, אני המצווה שלי לסוף דווקא. עכשיו אין לי איך לשרוף, אני נמצא על, באיזשהו מקום, נמצא על סירה בים, אין לי איך לשרוף פה. אז אני עכשיו פטור מהמצווה. זה יוצא לו כולה, שמי שאין לו אמצעים לשריפה, פטור מהמצווה, יושב בתל. מה התורה אמרה, תשביטו שעון בתיכם, אלא ודאי, אומרים חכמים, בכל דבר שאתה יכול להשביט, תשביט. טוב, חזר רבי יהודה, ודנו דין אחר. עכשיו לא דן מקל וחומר, אלא רוצה ללכת בכיוון אחר. נותר אסור באכילה וחמץ אסור באכילה, נעשה גזרה שווה. מה נותר בשריפה וחמץ בשריפה? אמרו לו, נבלה תוכיח, נבלה היא אסורה באכילה ולא טעונה שריפה. אמר להם, יש הפרש, נותר הוא אסור גם באכילה וגם בהנאה, וחמץ אסור באכילה והנאה. מה נותר טעון שריפה וחמץ טעון שריפה? אמרו לו, מה פתאום, שאור הנשכל יוכיח, הוא גם אסור באכילה וגם אסור בהנאה, ולא מצאנו שהוא טעון שריפה. אמר להם, הפרש, נותר אסור באכילה והנאה וגם אנוש כרת, חמץ גם אסור באכילה וגם הנאה וגם אנוש כרת, מה נותר בשריפה אף חמץ בשריפה. אמרו לו, זה לא ראיה, חלבו של שור הנשכל יוכיח, הוא אסור באכילה ובהנאה ואנוש כרת ואינו טעון שריפה. חזר בו רבי יהודה ודן דין אחר, הלך מכיוון אחר. נותר ישנו בבל תותירו, אסור להשאיר אותו, וחמץ גם אסור להשאיר אותו, בל תותירו. זה שני איסורים מיוחדים שאסור להשאיר אותם. מה נותר בשריפה וחמץ בשריפה? אמר לו, למה? השם תלוי וחטאת העוף, הבעל הספק, לדבריך יוכיחו שהם בבל תותירו. אם יש לנו ספק, השם תלוי, אנחנו אומרים שאם אנחנו צריכים, אסור להשאיר אותו. ואנחנו אומרים בשריפה, אנחנו בעצמנו בסוף מסכת תמורה, חכמים אומרים שצריך לשרוף אותם, השם תלוי וחטאת העוף, הבעל הספק, חכמים אומרים שצריך לשרוף, ואתה רבי יהודה בעצמך אומר לא לשרוף אלא בקבורה. אז אתה לשיטתך פרקת את עצמך, זאת אומרת אתה בנית תיאוריה שאתה בעצמך לא עומד בה, אז מפריחים אותו משיטתו עצמו. כן? אתה אומר שכל מה שבל תותירו צריך לשרוף, נו אז למה אתה אמרת בקבורה? מה שנקרא, אדם קרא לעצמו בור. רבי יהודה קרא לעצמו בור, אז עכשיו מביאים לו איזה פתגמים כאלו.
אדם,
אדם שירה לעצמו ברגליים, כמו שאומרים. אז היינו דאמרי אינשי, כפה דחיתה, שתק רבי יהודה, אמר רבי יוסף, היינו דאמרי אינשי, כפה דחיתה, נגרה בגבה, נשרוף חרדלה. זאת אומרת, זה ביטוי כזה שאדם בנה כלי ובסופו של ששמים שם חרדל, משהו כזה, בסופו של דבר הוא עצמו טעם מהחרדל החריף הזה. אני אקרא את הלשון, באותו כף שחקקה האומה בתוכו שרף את לשונו בחרדל חריף. זאת אומרת, הוא לא שם לב, ובכפית עצמו שהוא הכין, הוא בסוף נפל. זה ירג על עצמו ברגליים, חפר לעצמו את הבור. שתק, כן. אביי אמר, סדנה בסדנה יתיב. מיד וילידי משתלם. זאת אומרת, אדם שבנה כזה מתקן לאסירים, והוא נמצא גנב, והוא עצמו עכשיו שמים אותו במתקן שהוא עצמו בנה. יצא נגדו. חכמים אומרים, מפזר, מפורר וזורע, ככה לשון של המשנה הייתה, שלפי חכמים הוא מפורר וזורע לרוח או מטיל לים. היבאילו, מסתפקים האמוראים, האם הכוונה מפרר וזורע לרוח, וגם מפרר ומטיל לים, כשאתה זורק לים אתה צריך לפורר לפני כן, או דילמה מפרר וזורע לרוח, אבל לים אתה יכול להטיל אותו ככה, מטיל להם בעיני. אותו דבר, אותו ספק, יש גם לגבי עבודה זרה. תננם לגבי עבודה זרה כאי גם, רבי יוסי אומר, שוחק וזורע לרוח, או מטיל לים, והיבאילו, איך היא קמה? האם עבודה זרה צריך לשחוק ולזרות אותה לרוח, ולשחוק ולהטיל אותה לים? דילמה שוחק וזורע לרוח, אבל מטיל לים, אתה יכול לזרוק אותו ככה בעיני. אמר רבא מסתברא, עבודה זרה, הרי זורקים אותה לים המלח, כעס לה. אז לכן לא צריך לשחוק אותה. אבל חמץ זה לשאר נערות כזיל, אתה זורק את זה לנהר, אז באי פירוט צריך לפורר את זה, שאף אחד חלילה לא ימצא את החמץ על איזה נהר ויוכל אותו.
חייבים לים המלח, חייבות
הזאת. כן. אמר לי רבי יוסף, עד רבה איפכה מסתרבה, עבודה זרה זה לא ממיסה, עבודה זרה זה חפץ, זה מתכת, עץ, הוא לא נמס, אז לכן צריך לשחוק אותו. חמץ הוא נמס במים, לכן לא צריך לפורר אותו. תנא קוויתא דרב, תנא דרב יוסף, תנא קוויתא דרב, היה מהלך במדבר ואין שם אש ואין שם מים, מפרר וזורע לרוח. היה מהלך בספינה, מפרר, מטיל לים. אז רואים מפורש שגם כשמטיל לים צריך קודם כל לפורר. אז זה ראיה, כן, לשיטת רב יוסף, לשיטת רבא, שצריך לפרר ולהטיל לים. אבל תנא קוויתא רב יוסף, היה מהלך במדבר שוחק וזורע לרוח, המלך מספנה שוחק ומטיל לים. שחיקה קשיא לרבא, כי רבא אמר שצריך לפורר, פירור קשיא לרב יוסף, שאמר שלא צריך לפורר, שחיקה לרבא לא קשיא לים המלח על שאר נהרות, השאלה אם זורקים את זה לים המלח או לשאר נהרות, פירור לרב יוסף לא קשיא, הבחיטה הבנעמה, אם זה לחם לא צריך לפורר אותו, אבל אם זה גרעינים של חיטה, אז כן צריך לפורר אותם, כי עלולים ללקט אותם, הם לא נמסים, אז עלולים ללקט אותם מעל המים. אז בלחם אנחנו מחמירים לפורר, אבל להלכה רק בגרעינים של חיטה. להלכה לחם, כיוון שהוא נמס במים, לא צריך לפורר אותו, אבל גרעינים של חיטה, דבר שהוא לא נמס כזה, אז כן צריך לכאורה לשחוק. חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח, מכר את החמץ לגוי, מותר בהנאה. אבל חמץ שעבר עליו הפסח של ישראל אסור בהנאה. זאת אומרת, לא רק שבפסח הוא אסור בהנאה, אלא גם אחרי פסח, אם לא קיימת בו בל יראה ובל נמצא, הוא נשאר אצלך, הוא יהיה אסור בהנאה. זאת אומרת, לא מספיק ששמת את כל החמץ באיזה מחסן, עשית בדיקת חמץ, פינית את כל, לא יעזור, כי אם לא עשית, אם הוא עדיין בא לראה בא למצא, לא מכרת אותו לגוי, אז יהיה, אחרי זה ניקח חמץ שעבר עליו בפסח, ואסור בהנאה, שנאמר לא ייראה לך שאור. הגמרא תאמר את זה בעזרת השם. חכה, זה לא פייר לי לגלות את הסוף בעזרת השם. מה? סתם. תודה רבה. אנחנו עכשיו בדיוק הסוגיה, בעזרת השם. מה נמתניתין? מהתנא של המשנה שלנו, לכאורה זה לא רבי יהודה ולא רבי שמעון ולא רבי יוסי הגלילי. למה? עכשיו יש פה עמוד שלם מברר את השיטות שלהם, רק בסוף נחזור לעמדת המשנה. תתא מאי דתניא, חמץ בין לפני זמנו, זאת אומרת עוד לפני שש שעות השעה השביעית, כבר בשעה החמישית בין לאחר זמנו, זאת אומרת אחרי שעבר הפסח, עובר עליו ואליו, בתוך זמנו, בפסח עצמו, לא רק שעובר על אבלה ולגב בקרת. כל זה דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, לא, חמץ לפני זמנו, זאת אומרת לפני שעה שישית, ולאחר זמנו אחרי הפסח, אין לו עובר לו ולא כלום. חמץ שעבר עליו בפסח, טוען רבי שמעון, אין בו שום איסור. תוך זמנו, בפסח עצמו, אני מסכים, עובר בלאו, בקרת. משעה שאסור באכילה, אסור בענה, זה משפט שחוזר חזרה לרבי יהודה, לתנא קמא, שרבי יהודה סובר, שברגע שנאסר באכילה, גם נאסר בענה. שיטה שלישית, רבי יוסי הגלילי אומר, תמה על עצמך, היה חמץ אסור בענה. בכלל שיטת רבי יוסי הגלילי, למדנו אותה כבר, שחמץ לא אסור בענה כל שבעה. מניין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה? לשיטת רבי יהודה, הרבי יהודה טוען שכבר משש שעות ומעלה עוברים בלא תעשה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ. דיבר רבי יהודה, לא תאכל עליו, הכוונה על קורבן פסח, מרגע ששוחטים את קורבן פסח, כלומר משש שעות ולמעלה, אסור חמץ. אמר לו רבי שמעון, לא פתאום. דעת רבי שמעון אמרנו שאין איסור דאורייתא ביום, בערב פסח על חמץ, וכי אפשר לומר כן? הרי כתוב לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. זאת אומרת אנחנו רואים שחמץ ומצה הם הולכים ביחד. כשאתה אוכל מצה אסור לך חמץ, ערב פסח עוד לא אוכלים מצה אז גם לא אסור חמץ. אם כן, מה תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ? הרי רבי יהודה טוען שעל קורבן פסח כבר יש איסור חמץ. יסביר רבי שמעון, בשעה שישנו בקום אכול מצה, ישנו בבל תאכל חמץ. בשעה שאינו בקום אכול מצה, אינו בבל תאכל חמץ. נקודה. אז אם כן, יש לנו מחלוקת גדולה מאוד בין רבי שמעון ובין רבי יהודה. אנחנו מתמקדים כרגע מחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה. רבי יהודה טוען שחוץ מזה שחמץ אסור בפסח, הוא אסור גם בערב פסח מחצות היום, הוא אסור גם במוצאי פסח. חמץ שעבר עליו פסח אסור מדאורייתא, לדעת רבי יהודה. שלושה איסורי דאורייתא, בערב פסח, מחצות, אחרי פסח ובתוך פסח. מאיפה למדת שלושה איסורים, לדעתך? מה הייתה עמד רבי יהודה? תלת הקרא הכתיב, יש שלושה פסוקים. כתוב לא יאכל חמץ, ככה נאמר בשמות י"ג. וכתוב כל מחמצת לא תאכלו, וכתוב לא תאכל עליו חמץ. אז כיוון שיש שלוש פעמים איסור אכילה, זה בא ללמד אותנו על שלושה זמנים. אחד לפני זמנו בערב פסח, אחד לאחר זמנו, חמץ שעבר עליו הפסח, ואחד לתוך זמנו. רבי שמעון חולק, רבי שמעון אמרנו שהוא סובר שיש איסור דאורייתא רק בפסח עצמו. אחד לתוך זמנו, פסוק אחד אני מסכים איתך, שזה בא לגבי פסח עצמו. אלא כל מחמצת אני משתמש למשהו אחר, מבעילה לכדתניה. אין לי אלא שנתחמץ מאליו. זאת אומרת שאם חמץ פשוט נתת לו לתפוח, אז זה ברור שזה חמץ. מחמת דבר אחר מיניים? זאת אומרת אם נגיד יש איזה שמת בתוך קמח איזה מיץ ענבים מסוים, זאת אומרת חומר שיש לו יכולת החמצה, הוא לא שיעור אלא איזה מיץ, איזה חומר נוזלי שגורם תהליכי החמצה, האם גם על זה אסרה תורה? אז זה, בשביל זה בא הפסוק, תמנות מה, כל מחמצת לא תאכלו. שגם החמצה שלא נוצרה בתהליך רגיל של תפיחה, ולא על ידי שיעור, אלא על ידי חומר אחר, גם הוא אסור. לא יאכל חמץ, אז פסוק השלישי, זה לומד משהו אחר. מבעל לכדתניא, רבי יוסי הגלילי אומר, מניין לפסח מצרים, כשיצאו ממצרים, אין חימוצו נוהג אלא יום אחד, ביציאת מצרים, נהגו איסור חמץ רק ביום הראשון. תמוד אומר לא יאכל חמץ וסמיך להיום אתם יוצאים. זאת אומרת רק היום הזה בקציאת מצרים היה רק יום אחד שאסור חמץ. אז אם כן אומר רבי שמעון, יש לי שלושה פסוקים, רק אחד מהם אני לומד לאיסורי חמץ, לתאר את זמן איסור אכילת חמץ, וזה רק כשאוכלים מצה. רבי יהודה, מה אתה עושה? איפה אתה לומד שחמץ שהתחמיץ על ידי דבר אחר מנעלה? מדאב כרחמן מלשום מחמצת. המילה מחמצת אני לומד ממנה שני דברים. א', שיש פה איסור נוסף של אכילת חמץ. ב', מחמצת כל החמצה שהיא. ורבי יוסי הגלילי מנעלה, איפה אתה לומד את זה שבפסח מצרים היה אסור רק יום אחד? היא בהתאימה בדסמיך להיום, יש פה סמוך, היום זה עצמו מספיק לי. היא בהתאימה סמוכים לא דריש, יכול להיות שבאמת הוא חולק על זה, יכול להיות שרבי יהודה באמת חולק על כל הדעה הזאת. אמר מר, מיני לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה, שיטת רבי יהודה, שאם אדם אוכל חמץ בערב פסח אחר הצהריים, עובר בלא תעשה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ, דיבר רבי יהודה. אמר לו רבי שמעון, מה פתאום? איך אפשר לומר כן, הלא כבר נאמר לא תאכל עליו חמץ, שבעת אם תאכל עליו מצות. זאת אומרת, שכל האיסור של חמץ, טוען רבי שמעון, הוא קשור למצה. כשאתה אוכל מצה, אסור לאכול חמץ, אבל בערב פסח עדיין לא אוכלים מצה. אז עדיין איסור חמץ. לכאורה יפה מאוד טוען רבי שמעון. רבי יהודה שפיר קמה לרבי שמעון, מה אתה עונה לו רבי יהודה? רבי יהודה אמר לך, הוא לקובו חובה אפילו בזמן הזה. מה שכתוב, מה שהתורה חיברה בין חמץ למצה, זה בא לעניין אחר. זה בא לומר שגם היום כשאין קורבן פסח, אם אסור לאכול חמץ, אז גם יש מצווה לאכול מצה. זאת אומרת, התורה באה ליצור זיקה בין חמץ למצה לצד השני, לומר שכשאסור חמץ, ולכל הדורות הרי אסור חמץ, גם כי אין קורבן פסח, אז חייבים לאכול מצה. אכילת מצה לא קשורה לקורבן פסח, אלא היא עומדת בפני עצמה בתור אנטיתזה לחמץ. כי כתוב, על מצות ומרורים יאכלו, הייתה ואמינה, שרק כשאוכלים קורבן פסח, אוכלים מצות. הרי מאור זה ככה. מאור בזמן הזה, אין מצווה מדאורייתא. כי זה תלוי בקורבן פסח. אבל פה צריך להכיל, לא, היא מצה היא שונה, מצה היא עובדת מול חמץ, יש איסור חמץ, יש מצוות אכילת מצה. טוב, רבי שמעון איפה לומד את זה? לקובו חובה מנהלי, יש לו פסוק אחר, נפקא ליה מבערב תאכלו, כתוב בערב תאכלו מצות, רואים שיש מצווה לאכול מצה. רבי יהודה צריך את הפסוק הזה למשהו אחר, מבא אלה לתמה, בשעה בדרך רחוקה, אנשים שלא יכולים להקריב קורבן פסח, אז הם מנועים מכל החגיגה. סל גדעת החמינה, הועיל ופסח לא יאכל, הם אסורים באכילת פסח כי הם טמאים, אז אולי גם מצה ומרור בכלל שלא אוכלו כלום, הרי הם עוד מעט יש להם פסח שני עוד חודש, אולי גם לא יאכלו מצה עכשיו ולא מרור, למה לא יאכול? כמה שמלן שהם כן אוכלים. זה מה שהפסוק בא ללמד אותי, שגם מי שלא מקריב קורבן פסח כי הוא טמא, הוא אוכל מצה. רבי שמעון טמא בשעה בדרך חוקה, לא יצריך כבר, לא צריך פסוק לזה. לומדים את זה, לא גרע מערל ובן נכר, הם לא גרועים יותר מאדם ערל. ערל אדם שהוא לא נימול, שהוא אסור לאכילת קורבן פסח. כתוב וכל ערל לא יאכל בו, במה הוא לא יכול לאכול? בו אינו אוכל בפסח, בקורבן. אבל גם אדם ערל שלא עשה ברית מילה אוכל מצה ומרור, ותמה הוא לא גרע מערל. אם ערל למרות שהוא לא אוכל קורבן פסח הוא חייב לאכול מצה, גם תמה אותו דבר. רבי יהודה אומר, לא, כתיב בעי וכתיב בעי, צריך, אנחנו התורה לימדה פסוק גם לתמה וגם להרל, ללמד אותנו את הדבר הזה מפסוקים. אז ראינו כאן מחלוקת גדולה בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. רבי יהודה טוען שאיסור חמץ, יש לו שלושה זמנים, ערב פסח, מחצות, פסח ואחרי פסח, ורבי שמעון טוען שיש רק זמן אחד איסור חמץ. רק בפסח עצמו, רק כשאוכלים מצות. לא, רבי יוסי משהו אחר, רבי יוסי אומר בכלל שאין איסור הנאה, זו סוגיה. אנחנו מדברים עכשיו מתי על זמני האיסור. רבי שמעון אומר איסור חמץ זה רק כשאוכלים מצות מערב פסח שבעה ימים, אבל ערב פסח עצמו אין בו איסור אכילת חמץ, בוודאי מוצאי פסח שיטת רבי שמעון שאין איסור בעלי רב בעלי מצה. מי המשנה, מי התנה של המשנה שלנו? מן תנה? מני מתניתין, אי רבי יהודה.
הרל זה בעצם הופירה של משהו יהודי בעצם.
כן, הרל הכוונה שלא עשה מילה, לא עשה ברית מילה. ובן נחר הכוונה אדם כופר, אדם שהוא לא מאמין בתורה.
אבל יהודי.
יהודי, כן, יהודי שמתנהג בצורה מנוכרת, מנוכר לתורה. מני מתניתין, אי רבי יהודה, חמץ תמה כאמר אפילו דנוכרי. הרי מה המשנה אמרה? המשנה אמרה שחמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, של ישראל אסור בהנאה. נכון? הרי לפי רבי יהודה הוא אומר, כל חמץ שעבר עליו בפסח אסור בהנאה, משמע גם חמץ של נוכרי. הוא לא אמר דווקא חמץ של יהודי. אז לכאורה זה לא כמשנתנו, המשנה אמרה שאם אתה עושה מכירת חמץ, אז החמץ מותר, ואילו רבי יהודה משמע שכל חמץ שעבר עליו בפסח, לא משנה של מי הוא, אסור בהנאה. ואם רבי שמעון, בכלל זה לא מסתדר, רבי שמעון טוען שישראל גם נמיש רשרי, חמץ של ישראל גם מותר. אי רבי יוסי הגלילי, גם זה לא מסתדר, אפילו תוך זמנו מי שקשרי מותר ליהנות בתוך פסח עצמו, לדעת רבי יוסי מותר לך למכור חמץ, מותר ליהנות מחמץ. אז מי טענה של המשנה שלנו? אמר רבך בר יעקב לעולם רבי יהודה. הטענה של המשנה שלנו זה רבי יהודה, שטוען שיש איסור חמץ שעל ערב הפסח עבר על הפסח מדאורייתא, אלא שכל האיסור הזה רק נאמר על חמץ של יהודי. יליף שאור דאכילה משאור דראייה. מה שאור דראייה? מתי אתה עובר על איסור בל יראה ובל ימצא? שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אם מכרת את החמץ או הקדשת אותו, אתה לא עובר על בל יראה ובל ימצא. גם שאור דאכילה, גם איסור אכילת חמץ שעבר עליו הפסח, היא רק בשלך. שלך אתה אוכל, אסור לאכול אחרי פסח חמץ שהיה שלך, אבל אתה אוכל אחרי פסח חמץ של אחרים ושל גבוה. ובדינו דיבה אלה מתנד אפילו באכילה נמישרי. באמת, לפי זה, מותר באכילה חמץ שעבר עליו הפסח של גוי, מותר באכילה, ולא רק בהנאה, כי הלשון של המשנה, חמץ שעבר עליו הפסח מותר בהנאה. זה לא מדויק, אומרת הגמרא. היה צריך להיות כתוב, מותר באכילה חמץ שעבר על הפסח, כיוון שהוא חמץ של נוכרי. חמץ של נוכרי אין איסור עליו חמץ שעבר עליו פסח. אלא הידד איתן הישראל אסור בענה, כיוון שאמרנו שחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח הוא לא רק אסור באכילה, הוא גם אסור בענה. תעננה מי שנוכרי מותר בענה, אבל באמת חמץ של נוכרי שעבר על הפסח מותר גם באכילה. ובדינו דבילי למתנד אפילו בתוך זמנו מותר בענה. מצד האמת, בתוך זמנו חמץ שעבר על חמץ של נוכרי מותר בענה, אלא הידי דתנה ישראל אחר זמנו שאסור בענה, תנה נמיד נוכרי לאחר זמנו. כל זה דוח הגדול בלשונות המשנה. כל זה עבר להסביר את שיטת המשנה אליבא דרבי יהודה, שיש פה איסור דאורייתא. למה? כי המשנה כן מביאה פסוק, כי המשנה אומרת שנאמר לא יראה לך שאור. אז זה סיבה להידחק ולומר שהמשנה שלנו מדברת על איסור דאורייתא אליבא דרבי יהודה, חמץ שעבר עליו הפסח, חמץ של יהודי שעבר עליו הפסח, לדעת רבי יהודה אסור מדאורייתא בענה. רבא אומר, לא, אני לא מסכים לכל הדחוקים האלו במשנה, ולכן אני מעדיף להעמיד את המשנה כרבי שמעון. המשנה שלנו רבי שמעון, שמדאורייתא חמץ שעבר עליו הפסח מותר בענה. מדאורייתא אין שום בעיה. אני שמתי, עברתי על בל יראה ובל ימצא אפילו. נכון, עברתי על איסור שבל יראה ובל ימצא, אבל עבר הפסח, עכשיו עבר, זהו, נגמר. עכשיו מותר לי לאכול את הפסח, מותר לי לאכול ממנו את החמץ. אלא באו חכמים וכנסו כנס. חכמים מדי רבנן, כנס הכניס. הועיל ועברת על איסור בל יראה ובל ימצא, אז מה עכשיו? כנסו אותך חכמים, תלמד מזה לא לעבור פעם הבאה לבל יראה ובל ימצא. חמץ שעבר עליו הפסח אסור מדי רבנן בהנאה. בישלמה לרב היינו דקטני של ישראל אסור, משום שנאמר לא יראה. כלומר, למה אסור, למה חכמים גזרו, כך הרב יקרא את המשנה, בגלל שעברת על בל יראה ובל ימצא. אלא לרב החבר יעקב, משום לא יאכל חמץ מדאילה. לכאורה לפי רב החבר יעקב היה צריך להיות כתוב מה המקור לאיסור אכילת חמץ שעבר עליו פסח. יש פסוק שרבי יהודה הביא, לא יאכל חמץ, זה הפסוק. מי סבר את הסיפא קאי? האם הפסוק יאמר רב החבר יעקב מדבר על איסור חמץ שעבר עליו פסח? הרי שקה, אחי כמה, חמץ שנוכי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, משום שנאמר לא יראה לך. על זה זה נאמר, הפסוק מדבר על הרשע. למה חמץ שעבר עליו הפסח של גוי מותר? כי כל האיסור הוא רק בישראל, והוא לא יראה לך. שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחים של גבוה. ויליף שאור דאכילה משאור דראייה, נקודה. אז אם כן, מחלוקת גדולה מאוד בעמדת המשנה, האם חמץ שעבר עליו הפסח אסור מדאורייתא, לדעת רבי יהודה, או שכל האיסור פה זה רק איסור דרבנן, ורק קנס. ואם זה רק קנס, יש פה כל מיני סברות שדנו הראשונים, האם אפשר להקל בכל מיני מצבים, כי זה רק איסור דה רבנן, ורק משום כנס. ואז הוא לטעמיים, הם הולכים לשיטתם, רבחה ורבה. דאיתמה, האוכל שעור של נוכרי שעבר עליו הפסח לדיבר רבי יהודה. אם לפי רבי יהודה אדם אכל שעור של נוכרי, רב אמר לוקה, כי רב טוען שרבי יהודה אוסר כל חמץ בעולם, לא רק חמץ של יהודי, כל חמץ בעולם שעבר עליו הפסח אסור לאכול אותו, גם חמץ של גוי. ככה רב מבין ברבי יהודה, לכן הוא לא מעמיד את משנתנו כרבי יהודה. אבל רב הרבה יעקב אומר לא לא, כל מה שרבי יהודה אמר זה רק בחמץ של ישראל, אבל חמץ של נוכרי לא, לא לוקה. רב המסביר לוקה, לא יליף רבי יהודה שעור דאכילה משעור דראייה, אלא כל חמץ בעולם שעבר עליו הפסח אסור באכילה לעולם. זה לא דומה לאיסור בעלי רובה להימצא. אבל הרב הרבה יעקב אמר אינו לוקה, כי הוא לשיטתו יליף שעור דאכילה משעור דראייה. אומרת הגמרא, הד הרבה, באמת חזר בו רבה חבר יעקב מההיא, חזר בו מכל שיטתו, ולכן נשאר לנו דרך אחת בלבד להעמיד את המשנה שלנו, רק כרבי שמעון, שזה רק כנס חכמים. למה? כי יש הוכחה מפורשת, לתניא. האוכל חמץ של הקדש במועד, אדם אוכל חמץ ששייך לבית המקדש, מעל, עבר על איסור מעילה, חייב קורבן מעילה. למה? החמץ הזה שייך להקדש והוא שווה כסף. איזה כסף הוא שווה? הרי חמץ זה פסח, לא שווה כלום, הוא אסור בהנאה. לפי מי הוא שווה משהו? לפי רבי שמעון. כי נכון שעכשיו בפסח הוא לא שווה כלום, אבל עוד רגע יגמר פסח, נוכל למכור אותו, אפשר ליהנות ממנו. חמץ הוא לא דבר שהוא לא שווה שום דבר, אחרי פסח הוא שווה הרבה כסף. אז לכן אתה מעלת, וכיוון שמעלת צריך להביא קורבן. ויש אומרים לא מעל, אין פה מעילה. מה יש אומרים? מי אומר שאתה פטור מתשלומי מעילה? אמר רבי יוחנן, רבי נכוניה בן הקנאי. זה רטעת רבי נכוניה. למה? איתן רבי נכוניה בן הקנאי עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים. מה שבת מתחה בנפשו פטור מתשלומים? אף יום הכיפורים מתחה בנפשו פטור מתשלומים. שיטת רבי נכוניה בן הקנאי, מכמה מקומות בשס, שיש דין קימלי בדרה במיני, לא רק בחיוב מיטה, אלא גם בחיוב כרת. אנחנו יודעים שקימלי בדרה במיני פותר מתשלומים במיטה. אם אדם ירה על חבר שלו והרג אותו בשבת, ותוך כדי שהרג הוא קרע אותו את החולצה, נכון? לא בשבת, סתם הרג אותו וקרע לו את החולצה, אז הוא פטור מתשלומים על החולצה. ואם בשבת אדם ירה כדור על החולצה של החבר שלו שתלויה על חבל, אז הוא פטור מלשלם על החולצה. למה? כי הוא עבר חילל שבת. זה אנחנו יודעים, חיוב מיטה. מה קורה בקרת? אם אדם עבר על איסור קרת, לדוגמה, אדם לקח סנדוויץ' של חבר שלו ביום כיפורים וגנב לו את הסנדוויץ' ואכל את זה, אז כיוון שהוא עובר על איסור קרת, הוא פטור מתשלומים. ככה שיטת רבי נכוניה, שגם על איסורי קרת פטורים מתשלומים. בסדר, אני מביא דוגמה סתם, לא ניכנס
לזה.
כן, עיקרון. כן, אז יש לנו, אז אומר רבי נכוניה בן הקנה, מי שאוכל חמץ של הקדש בפסח פטור מלשלם. למה? כי הוא חייב כרת.
גם אם אתה משוגג.
מה?
אם בשוגג?
גם בשוגג.
שוגג
חייב
כרת?
לא. הוא עבר על איסור שיש בו כרת. ככה שיטתו. רבי יוסף אמר, לא, המחלוקת היא אחרת. ופודים את הקודשים לאכילן אל כלבים כמפלגת. יש פה מחלוקת אחרת לגמרי. היא לא קשורה למה שדיברנו, אלא מחלוקת בקודשים. האם מותר לפדות קודשים שאתה יודע שאסור לאכול אותם? אי אפשר לאכול אותם. אם אני אפדה את ההקדש הזה אחרי פסח, חמץ שעבר על הפסח אסור באכילה. אבל השאלה היא האם מותר לתת אותו לכלבים? מנדה אמר מעל כסבר שכן, אפשר לעשות עם החמץ הזה משהו, אפשר לפדות אותו לאכילן לכלבים, ולכן יש הוא שווה כסף ויש בו מעילה. מנדה אמר לא מעל כסבר, אין פודים. רבחה בר רבה תנה להה, להה שמטה, משמי דרב יוסף בהי לשנה. הוא הביא את הדין הזה בצורה קצת שונה בשם רב יוסף. לכול אלמה אין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים, ואחר באק המפלגה לחלקו בדבר אחר, דבר הגורם לממון כממון דמי. מנדה אמר שכממון דמי מעל, כסבר דבר הגורם לממון כממון דמי, דבר שהוא לא שווה כסף עכשיו, אבל בעתיד הוא יהיה שווה כסף, זה נחשב שהוא שווה כסף. ולכן, כיוון שבעתיד, לפי רבי שמעון, החמץ הזה יהיה שווה, עכשיו בפסח אין מה לעשות איתו. אבל אחרי פסח, לפי רבי שמעון, חמץ שעבר לפסח, מדאורייתא, הוא מותר בהנאה, אז הוא עתיד להיות שווה. אז לכן כבר זה נחשבת מעילה. ומנדה אמר לא מעל, כסבר דבר גורם לממון, לאו כממון דמי. דבר שעתיד להיות לא נשב. רבי חבר יעקב, זה מה שמעניין אותנו, מסביר את המחלוקת אחרת. לכול עלמי דבר הגורם לממון כממון דמי. לכל הדעות, דבר הגורם לממון, דבר שיהיה שווה בעתיד הוא שווה. אלא המחלוקת היא בין רבי יהודה לרבי שמעון. לפי רבי יהודה החמץ שעבר עליו הפסח, אסור. וכיוון שהוא אסור, אז
לא
אז אין, הוא לא שווה שום דבר, ולא מעל. רגע, אבל זה של הקדש. והרי אמרנו חמץ שעבר לפסח של הקדש אין עליו איסור. ורבי שמעון סובר שמותר. רבי שמעון חמץ שעבר לפסח מותר, לכן שווה כסף. מן אמר לו מעל כרבי יהודה, מן אמר מעל כרבי שמעון. רגע, הרי אוהב החבר יעקב, אתה אמרת בשם רבי יהודה שאליף שיעור דה אכילה משיעור דה ראייה, וחמץ שהקדשתי אותו לא עברתי על בעלי ראו בעלי מצא, אז למה זה אסור לפי רבי יהודה? למה אתה אומר שהחמץ הזה לא שווה כלום, ואם אכלתי את זה זה לא נחשב מילה? למה? הרי לא עברנו על בעלי ראו בעלי מצא, הקדשתי אותו, זה כמו מחירה לגוי. אלא עד הרבה רבי חבר יעקב מהי, ודאי שהוא חזר בו והוא מודה שלפי רבי יהודה איסור חמץ זה איסור טוטלי, לא משנה איפה החמץ הזה נמצא, באצל נוכרי, אצל הקדש, לא משנה איפה הוא נמצא בעולם, חמץ שעבר עליו הפסח אסור בענה. ולכן אם אכלת חמץ של הקדש בפסח לא מעלת. למה? כי הוא לא שווה כלום, לכל העולם הוא לא שווה כלום. רבשי מעמיד אחרת את המחלוקת, לכול עלמא אין פודים להכיל לכלבים, ולכל הדעות דבר גורם לממון לאו כממון דמי. אלא מה המחלוקת פה לגבי אדם שאכל חמץ של הקדש בפלוגתא דרבי יוסי וגליל ורבנן? מן דאמר מעל כרבי יוסי, רבי יוסי הגליל לשיטתו שחמץ בפסח מותר בהנאה, אז הוא שווה כסף, כל חמץ בפסח מותר בהנאה, אז לכן זה נחשבת מעילה. ואילו מן דאמר לא מעל כשיטת רבנן שחמץ אסור בהנאה, וכיוון שהוא אסור בהנאה אז אין לו, אז אין פה מעילה. יוצא אם כן שרבי חבר יעקב חזר בו בדעת רבי יהודה, ואין לנו ברירה אלא למד את משנתנו כרבי שמעון, שכל מה שכתוב במשנה שחמץ שעבר לפסח אסור בהנאה זה דין דקנס חכמים, בגלל שעברת על בעל יראה ובעל ימצא, אז כנסו חכמים, וכך אנחנו פוסקים להלכה שחמץ שעבר על הפסח, זאת הסיבה העיקרית שעושים מכירת חמץ. אם אדם יכול להיפטר מחמץ, שיפטר ממנו. אבל כל הדין, כל היתר של מכירת חמץ נעשה לחברות גדולות שיש להם המון המון חמץ, ולא יכול להיפטר ממנו. אבל אז זה יהיה חמץ שעבר עליו בפסח, מה ישרפו את הכל. אז לכן זה יתירו. אבל אדם שאין לו נכסי חמץ כל כך גדולים, אז לכתחילה יקיים את המצווה של בעל ירא ובעל ימצא, לכתחילה ישרוף או יבאר לגמרי.
לא יעשה את המצווה.
לא היה מועיל לחירה בכלל, כי לפי רבי יהודה הכל צריך, הכל אחרי הפסח להתחיל הכל מאפס, כל החמץ בכל העולם אסור.
יש שם כאלה שנוהגים כמו רבי יהודה,
צריך להתחיל מההתחלה
חדש.
לא, אתה לא יכול לקנות מגוי אפילו כלום, אתה צריך להתחיל כדבר חדש לגמרי. ככה שיטת רבי יהודה, דבר מדהים.
טוב לכלכלה, לאפס את כולם.
אתה יודע שזה ויכוח גדול, אנחנו לא נגנס עכשיו בין הכלכננים.
מזל טוב להורג,
אבל אתה נכדה. מזל טוב, איזה יופי, שעה טובה.
שושלת בלב.